ראיתי שהכותרת של הלימוד הזה, הלימוד המשותף שלנו, פשוט הרב אורי, הכותרת של הלימוד המשותף שלנו, איך היא הייתה? איך לגדול בתורה בישיבה, משהו מעין זה. טוב, אז אני לא אחראי על הכותרת, אבל אני כן אשתדל להתייחס לשואל האנונימי ששואל איך לגדול בישיבה. כמובן, לו ידעתי והייתי, אם הייתי יודע איך גדלים בישיבה, אז הייתי גדול בישיבה. אבל אולי קצת מחשבות ביחד על הסוגיה הזו. קודם כל אני אפתח לפני הלימוד, אני רוצה שנלמד קצת מקניין תורה של הרב צבי יהודה, מהספר שערך הרב רקובר, את שיחות הרב צבי יהודה על קניין תורה, על הפרקים באבות של קניין תורה. לפני כן קצת מחשבה שיש לי על הכותרת הזו של הלימוד שלנו. אני לא מתכוון להגיד שלא צריכה להישאל השאלה הזו, אדרבה, ודאי שהיא צריכה להישאל, וודאי שגם צריך לעסוק בה בשאלה הזו. אני רק בא לומר, וזה להטיל על עצמנו אחריות, שעצם זה שהשאלה נשאלת זה כבר מכניס דאגה, ואני אסביר את עצמי. עצם זה שאנחנו שואלים שאלה איך לגדול בישיבה, זה אומר, ושוב, אני חושב שבאמת צריך לעסוק בשאלה, ואולי אין מצב לא לעסוק בה, אולי כן יש איזשהו מצב אידיאלי שבכלל לא נצטרך לעסוק בה. אבל כל פנים, כשהשאלה הזאת היא איך לגדול בישיבה, היא באה, אני יודע מאיפה היא באה, אז אני חושב שזה טוב שהיא באה, אבל זה מדאיג שהיא באה. ולמה זה מדאיג שהיא באה? מפני שהיינו רוצים, היינו מצפים, שכשאתה נכנס לבית המדרש, אז זאת תהיה כניסה שהיא דומה כמו שבן אדם נכנס למסלולים אחרים. ובמסלולים אחרים הרבה פחות שואלים את השאלה, אני יודע, איך ללמוד, איך הילד הקטן שהוא נכנס לגן ילמד להתקדם כמו שמתקדמים בגן. ילד קטן בגן הוא לא שואל את השאלה הזאת. אתם יודעים מה קורה? הוא פשוט נכנס לגן, והגן הוא גן. גן זה סדר מסוים שמתאים לילד בן הארבע, מלמד אותו אוצר מילים, מלמד אותו אבני יסוד אני יודע, בהתנהגות, במוטוריקה. הילד לא אמור לשאול איך מתקדמים בגן. הילד, אני אומר איזשהו משל, הוא נכנס לגן ואז יורד עליו גשם כזה, והוא פשוט נשטף בגשם של מה שנקרא גן. הילד מתגייס לסיירת מטכ"ל, הוא לא אמור לשאול איך נהיים הלוחמים הכי מקצוענים. הוא פשוט הגיע למקום שאין בו אלא גשם כזה ששוטף אותו ועושה אותו לוחם. היינו מצפים, ופה אני אומר, חבר'ה, המצב מצריך פה התנערות. היינו מצפים שאני נכנס לבית המדרש, הוא פשוט ייכנס לבית המדרש, ובית המדרש יורד שם גשם. איזה גשם? גשם של התגדלות בתורה. אז בסדר, אני לא מתכוון שהוא לא ישאל את הרם שלו, הרב צריך ללמוד את הגמרא קודם כל בלי הרש"י, אחרי זה עם הרש"י, שלוש חזרות, עשר חזרות, כדאי ללמוד עם משנה ברורה או קודם כל את הלקוט יוסף. זה שאלות שאני לא מתכוון, אני מתכוון לשאלה איך לגדול. אם הגענו למצב שבו אנחנו צריכים לשאול את השאלה איך לגדול כאדם שעומד בצומת, פונה לימין, פונה לשמאל ותוהה אנה אני בא, אז אני אומר את זה לנו כחבורה, חבורה שהיא אחראית על האווירה בבית המדרש, זה קצת מורכב, זה קצת לא טוב, אולי קצת הרבה לא טוב. בית המדרש לא אמור להיות מקום שכל הדלתות פתוחות בו, ואני לא מתכוון בגלל שאסור לך, אני מתכוון בהקשר המהותי. האחריות הראשונה שלנו כבית מדרש, כתלמידים בבית המדרש, כלומדים בבית המדרש, וזה של החבורה שכאן, של החבורה שכאן, ואני לא מוציא את עצמי מן הכלל, אני לא בא, לא בא להגיד לכם נו נו נו. האחריות שלנו היא לייצר זרם, זרם של הוויה בית מדרשית שעניינה לגדול בתורה. ואז זה כמו שהילד נכנס לגן, הוא לא שואל איך בסוף שנה אני אצא מה שחשבו ביועצי החינוך הזה, מה אני צריך להיות. הוא פשוט נכנס ויוצא מה שהיועצים רצו. נקודה מאוד מאוד משמעותית בבית המדרש זה האווירה. האווירה שהיא לוקחת אותך הרבה לפני שאתה שואל, וכאילו נצא לפתוח איזה, נקרא לזה איזה ווייז, איזה מכשיר ניווט, מה לעשות, איך לעשות. אנחנו אמורים לייצר סחף, סחף של התמדה, סחף של רצינות, סחף של טהרה. בית המדרש אמור פשוט להגיד לך, חניך, תיכנס, כמעט הכל קורה מאליו. אתם מבינים מה אני מתכוון אומר מאליו? אני לא מתכוון שיהיה קסם, אני גם לא מתכוון שלא לך קשה, אבל אני מתכוון שיהיה ברור, שיהיה ברור, זהו, פה אני, זה מה עושים. ואז השאלה הזאת היא קצת מוזרה, כי אני לא אגיד יותר מדי חידושים היום. אם אני אדרש לפרטים של השאלה, אני גם לא כל כך הולך לדרש לפרטים של השאלה, מה לעשות? מה זאת אומרת מה לעשות? מה עושים בסיירת מטכ"ל? מתאמנים להיות לוחמים. אז את מי שואלים? את המומחים ללוחמים. אז מה עושים בישיבה? מקובלנו מדורי דורות, לא פסקה ישיבה מישראל, עושים את מה שעושים בישיבה. באים, מקשיבים, מקשיבים כביטוי למה שקורה פה, ונכנסים. הגענו למצב שזה צריך להיות אירוע מלאכותי כזה, זה אומר שמשהו באווירה שלנו, כאילו יש יותר מדי דלתות. אין יותר מדי דלתות, אין יותר מדי דלתות. זה אמור להיות מבחינת השייכות של האדם אלא לאן, זה אמור להיות פשוט. יכול להיות שההתפתחות שלו תהיה לו קשה, אבל אנחנו באחריותנו לייצר בית מדרש שאתה נכנס לשם ויש שם אווירה של מה שאתם מכנים פה בשאלה התגדלות בתורה. הבחור שיבוא שנה הבאה לשיעור א', הוא פשוט צריך להשתלב, להרדת במחלף ולהשתלב. הוא יראה את החברות הבוגרת שלו, הוא יראה את חברי החדר שלו, הוא יראה איך נראה שיעור, הוא יראה איך נראה יום חמישי בערב, הוא פשוט ישתלב. הוא לא אמור לבקש עצות לאלף, ב', ג' וד'. טוב, אז זו ההערה הראשונה שלי, ככה המחשבות על שאלות שכביכול לא היו בכלל אמורות להישאל. ואני אומר, זה באחריותנו. זאת אומרת, זה שהיא נשאלה זה נורה אדומה, וזה באחריותנו, לא באחריות אף אחד אחר. כל מי שנותן יד פה במעגל של החבורה הזו, זה אחריותו. אם אתה קצת מרפא, אגב, דווקא בגלל שזה אווירה, דווקא בגלל שזה אווירה, זה תלוי באחרון שבנו, זאת אומרת בכל אחד ואחד מאיתנו. דווקא בגלל שזה לא פה אתה נכנס לאיזשהו ציר שאתה בונה לך ואז כל אחד לעצמו, דווקא בגלל שהמקום הוא בית מדרש, ובית מדרש של חבורה של בית מדרש, זה תלוי בכולנו ביחד, זה לא יוצא מן הכלל. טוב, זו רק הערה על השאלה הזו שהיא נשאלה בכלל, ואני חושב שאנחנו צריכים מאוד מאוד להתאמץ שהדברים יהיו יותר פשוטים, יהיו הרבה יותר פשוטים. זו שאלה? יש לך שאלה?
אחרי שהשאלה הזאת כבר נשאלה, אז איך אנחנו בעצם נותנים את הבעיה?
את הבעיה? אז כן, אז אני מסכים, אז בוא נטפל בזה, ובוא עכשיו כן נצטרך להיות מלאכותיים. רק כאילו רציתי לשים מטרה, רציתי לשים מטרה שאנחנו צריכים, אחרי שנשאלה השאלה וקצת לא ברור, להגיע למצב שאנחנו הופכים את ההתגדלות בישיבה זה מילה נרדפת ללהיות פה. להיות פה זה להתגדל פה, וזה לא משהו שישנה אופציה אחרת. זאת אומרת, כנראה מתישהו יבוא מישהו וממש ממש ממש לא ירד במחלף פה בכניסה לבית מדרש, בסדר, אני לא מדבר עליו, יש כמה שיותר קשה להם, פחות מחוברים וכו', אני מדבר על המיינסטרים של התלמידים. טוב, זה לגבי עצם השאלה שנשאלה. עכשיו אני רוצה עוד לפני הלימוד, וזה כבר הקדמה למה שבחרתי ללמוד, אנחנו לא נספיק את הכל לצערי, אולי נמשיך את זה בהזדמנות. אז כששואלים מה הייתה השאלה, מה הדרך או איך להתגדל בישיבה, אז אני הייתי מציב שאלה קודמת, הייתי מציב שאלה מהי גדלות בישיבה. לפני האיך מגיעים אל, לאן חותרים, מה נקרא גדלות בתורה, מה נקרא להתגדל בישיבה. אז ודאי שאנחנו מכירים את המושג גדול בתורה, מה שנקרא אלופיה ושריה של תורה. והאם עניינו של בית המדרש להצמיח אנשים כאלה? פשיטה שכן. בית המדרש צריך להצמיח אלופים בתורה, שרי תורה, בהלכה, באגדה, עוצמה אישיותית של תלמיד חכם, זה ברור. וכנראה שבתלמידי חכמים שבית המדרש צריך לייצר ובעזרת השם ייצר, יש מדרגות מדרגות. אבל אם השאלה הייתה איך לגדול בתורה, כלומר איך לעשות פה כל אחד ואחד מראשיה, שריה ואלופיה של תורה, אז כנראה שזה לא נכון. כי לא כולנו נהיה התלמידי חכמים של הדור הבא, ואולי אפילו גם לא תלמידי חכמים מהשורה השלישית הרביעית שמרביצים תורה. אז האם ההתכנסות הזו הערב וההתחזקות שאנחנו, זה לא רק פה, זה בעזרת השם כל קורא להוביל דרך, היא מיותרת פה למי ש או שהוא יודע בנפשו, או שאפילו הרב שלו אומר לו, תשמע, אתה צריך עכשיו להתגדל בתורה כמה שנים, אבל אחר כך אתה תמצא לעצמך מקצוע ואת עבודת השם שלך שם. אז אם הוא צריך לקום עכשיו מהכיסא, כי השאלה נשאלה איך להיות גדול הדור הבא, או לפחות מהמזרח של הדור הבא, אז לא. להתגדל בתורה זו חובתו של כל אחד, ולהתגדל בתורה זה לא רק להיות התלמיד חכם של הדור הבא. אז מהי כן גדלות בתורה? מהי ההגדרה שבה האדם הוא גדול בתורה? ופה אני רוצה להיכנס לדברים שהרב צבי יהודה לימד אותם פה בקניין תורה. בחרתי שתי משניות, את המשנה השנייה והרביעית, שנתקבצו שם בסוף אבות, בסוף מסכת אבות, ואני לא כל כך באמת הולך לענות על האיך. אני רוצה יותר לענות על זה, על הנקודה הזו, על המה. אני בלי נדר אשתדל לטפטף קצת על האיך, אבל קודם כל אנחנו נרצה לעמוד יותר לאן אנחנו נותנים את המבט לפני שאנחנו מרימים רגליים וצועדים. מהו היעד? מהי ההתגדלות בתורה של כל אחד ואחד מאיתנו בבית המדרש? אז בואו נקרא את המשנה. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מאר חורב ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם, ואומר והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אל החירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי שעוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה, שנאמר וממתנה נחליאל ונחליאל במות. תהפכו את הדף, תראו את המשנה הבאה. דילגתי על המשנה השלישית שמדברת על הצורך שלי לכבד את כל מי שלמדתי ממנו תורה. אולי כשנראה פה, נראה את הדברים בפנים, נבין למה היא המשנה השלישית, אבל דילגתי לרביעית. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, טוב לך בעולם, לעולם הבא, וכו'. בואו נתחיל. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום יוצאת בת קול, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אז יוצאת בת קול כל יום ויום, בכל יום חדש, כל יום שמתחדש עלינו ישנה קריאה של בת קול. לא ניכנס עכשיו למה זה בת קול, אבל ישנה קריאה. תגידו, אנחנו לא שומעים, אנחנו לא שומעים את הקריאה הזו, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. זה שאלה. אז כן, גם הבעל שם טוב מקשה, ואם אנחנו לא שומעים, אז למה את קוראת? למי את קוראת? יש לבעל שם טוב את התשובה שלו, הוא טוען אנחנו שומעים. אני בוחר רגע להגיד משהו אחר, אנחנו לא שומעים. אבל זה שאנחנו לא שומעים, זה לא אומר שזה לא קיים. וכדאי, כדאי להתחיל לשמוע לקולות שעוברים לידך. יש אדם הולך, מטמא אוזניים, שהוא יצר לעצמו, פגע לעצמו בשמיעה, הולך ולא שומע. אז עכשיו הוא פה נהנה, הולך בשקט וכו', ואנחנו פה בסדרות נוכל לתת דוגמה נפלאה, יש צבע אדום, אבל הוא שומע הכל בשקט, מבסוט, לא שומע כלום. רבנו, זה שאתה לא שומע, זה לא אומר שאין צבע אדום, וזה לא אומר שאין משהו חמור שמתרחש פה. וכדאי מדי פעם לבדוק את חוש השמיעה. כי כנראה שיש דרך לשמוע את בת קול. אם היא קוראת, יש דרך לשמוע אותה. ואם אנחנו לא שומעים את התביעה הזו שבוקעת, אומר הרב צבי יהודה, מהר חורב, משם היא בוקעת, מהמציאות הזאת שנקראת הר חורב, הבעיה בי. הבעיה בזה שאני לא מצליח לשמוע. מהי התביעה? אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. מסביר הרב צבי יהודה, אני במה שאצלכם עמוד את זין למטה, אתם רואים, התביעה היא, עכשיו אנחנו בעזרת השם מתחילים ללמוד את הפירוש של הרב צבי יהודה ופחות את הוספות שלי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לדורו. מה זה עלבונה של תורה? מה היא נעלבת? מה זה להיעלב? מה זה להעליב את התורה? מה המשמעות של זה? למה מהר סיני יוצאת סבכה שמעליבים את התורה? במה שלא עוסקים בה, שכל מי שאינו עוסק בתורה. אומר הרב צבי יהודה, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, מסילופה של תורה, מהשתמשות בה לצרכים אחרים. ככל שיש אהבת תורה, יש כבוד תורה, וככל שיש רפיון, שכנראה זה ההפך מאהבת תורה, יש בכך משום עלבונה של תורה. ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודת אלילים ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים, ולא ויתר על מועסה של תורה, על ביטולה של תורה. על כל אחד ואחד מלומדי התורה מוטלת האחריות לקיומה של תורה. אני חושב שזה קשור למה שרמזנו. זה לא תביעה למי שיכול להיות גדול הדור ואיננו, אלא כל אחד ואחד. ביטול תורה אינו מושג קבוע, אלא יחסי לכל אחד ואחד לפי אופיו ולפי כישרונו. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. הר חורב, מקום הופעת התורה. אני אגיד את זה רגע במילים שיעזרו לנו להבין. מקום שבו פרצה התורה והתחילה לחדור לתוך עולמיים. זרם תורה מתחיל לפקות ולהופיע בעולם. ושמה, מאותה פרצה של תורה, מאותו מקום שהוא מקור התורה, יש תביעה, עלבונה של תורה. אני, כשקורא את המשנה בעיניים הטרוטות שלי, שלא מסוגל להבין שום דבר בתורה בלי הרב צבי יהודה, הייתי חושב, מה זה לבריאות מעלבונה של תורה? שאתה הולך ויושב בפיצה ולא אכפת לך מהתורה, או בכלל יותר גרוע, שאתה ממש מבזה את התורה. אתה אומר, לא, יאללה, נו, תורה. יכול להיות שאתה ממש ממש מבזה את התורה, ואתה גם מדבר נגדה. כך אני הייתי חושב. אבל הרב צבי יהודה לא אומר שזה עלבונה של תורה. איפה הרב ציודה דוקר את הנקודה ברפיון של אלבונה של תורה ולהעליב את התורה? חצי מילה להעליב. להעליב זה לגנות אותך, לתת לך תואר שהוא שפל ביחס למה שאתה, להגיד עליך שאתה טיפש, זה להעליב אותך כי אתה אדם עם שכל וכו', ואני מנמיך אותך. להעליב את התורה זה להנמיך אותה. אז אני הייתי חושב שלהעליב את התורה זה להגיד, טוב, יאללה, אין הבדל בין מורה נבוכים ללא יודע מה. אומר הרב צבי יהודה, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה, מסילופה של תורה. אתה מסלף את התורה, אתה עושה אותה משהו אחר. מה זה סילופה של תורה? השתמשות בה לצרכים אחרים. דווקא אתה ממש נחמד לך עם התורה, אתה לא אומר עליה מילים רעות, אתה לא מגנה אותה בתארי גנאי, אבל אתה מסלף אותה, כי אצלך התורה היא חיתים צל לצרכים. איך אני יודע? אומר הרב צבי יהודה, כי ככל שיש אהבת תורה יש כבוד תורה, וככל שיש רפיון יש בכך משום אלבונה של תורה. הרב צבי יהודה מצביע על העובדה שאלבון זה לא נקודתי, זה לא אני יכול להעליב את התורה ככה וככה וככה. יש דרך אחת להעליב את התורה, אומר הרב צבי יהודה, לסלף אותה. מה זה לסלף אותה? לחשוב שיש לי קשר עם התורה במובן החיצוני. לזה הרב צבי יהודה קורא רפיון, וזה מפחיד, כי הוא אומר שזה ההפך מאהבת תורה. אתם יודעים מה המילה, מה המילה הפוכה מאהבה? בגלל שאנחנו בעלי לב חלש, בוא נגיד חוסר אהבה, בסדר? רפיון. אם יש לך רפיון עם התורה, זה אלבון. מה זה רפיון? רפיון זה כמה אתה לומד. לא נכון. זה לא נכון. יכול להיות שאתה לומד 19 שעות ביממה ויש לך רפיון. יכול להיות שאתה לומד שעה ואין לך רפיון. במה זה תלוי? זה תלוי ביחס שלך לתורה. אם התורה יכולה להיות דבר שמשתמשים בו לצרכים אחרים, זה רפיון. כי התורה היא לא עוד דבר בחיים שלי. היא אפילו לא עוד דבר כשאין לי בדברים, בסדר, יחתום עליך מישהו שאין לך בחיים דברים לא חשובים. זה לא שנגיד אתה משתמש בתורה כדי להתעשר או לקבל כבוד. נגיד זה לא, זה את החוש המוסרי של כולנו כבר, אני מקווה, מזעזע. יש לך דברים חשובים בחיים. התורה היא אמצעי? התורה היא, אני לומד תורה בישיבה בשביל? חילפת את התורה. יש לך רפיון עם התורה, וזה גם יבוא לידי ביטוי בצורה מעשית, תכף נראה. הרפיון הזה הוא גם יהיה רפיון מעשי, כן. התורה, כבוד התורה, אהבת התורה, זה במה שאני מבין שלא לומדים תורה. לא מברכים על לימוד תורה, מברכים על עסק התורה. עסק התורה, אני מצטט לכם, יש לי, יש על הקניין תורה הזה, יש גם הרב אבינר הוציא שכתוב של ההקלטות, ספר ענק כזה, ממש שמן, שכתוב מילה במילה, אפילו אם לפעמים הרב צבי יהודה אומר מילה פעמיים, נראה לי שזה נכתב שם. אני מצטט לכם מה זה עסק התורה, מה זה קביעות בתורה, מה זה ההפך מרפיון בתורה. מצב הרצינות והשייכות והדבקות ואהבת התורה האמיתית. זה עוד הרבה לפני כמה אתה לומד. זה השאלה מה היחס שלך לתורה. וכשאנחנו מדברים על גדלות בתורה, אנחנו מדברים על מצב שיש לו רצינות, שייכות ודבקות בתורה. הוא כל הזמן עם התורה, עוד הרבה לפני השאלה כמה ומתי אני לומד. אני קודם כל מבין שהתורה היא לא אמצעי לשום דבר, שום דבר. אפילו לא דברים חיוביים. התורה היא ראש הפסגה של מה שיש לי בחיי. יש לי קביעות עם התורה. אני כאילו מרגיש שאני זה קודם כל מה שהתורה. קודם כל אני בונה את האני שלי שהוא יהיה תורה. תדע לך, תעשה את זה ברצינות, אשרי האיש וכולי, ובתורתו יהגה יומם ולילה. מה זה תורתו? היא הפכה להיות התורה שלו. זה כל כך נקבע בו שהוא והתורה חד. לא בגלל השאלה כמה הוא לומד, לא בגלל השאלה כמה הוא מלמד, אלא בגלל ההזדהות הנפשית, המצב הנפשי. הבניין שלנו בישיבה הוא קודם כל, צריך להפנים את זה, הוא קודם כל זה שאני מזדהה עם התורה. התורה היא אפילו לא הדבר הכי חשוב בחיים שלי, היא החיים שלי. ולא יכול להיות שאתה תהיה בישיבה ולא נייצר את הקביעות הזאת, וזה יהיה מפוזר. שם הרב צבי יהודה כותב, ההפך מקביעות, פיזור. התורה תהיה עוד משהו, עוד משהו. זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בצורה מעשית. אתם מכירים את זה, שעובד דברים חשובים, להתנדב פה, להתנדב שם, לעשות את זה ולעשות את זה. אתה מבין שאתה את עצמך, כן, זה הבעיה שלי קצת עם המושג קביעות איתים לתורה, אם כי זה מושג שחזל הטביעו, הוא קודש קודשים, אבל איכשהו מתורגם אצלנו הוא הפך להיות בעיה. כי מה זה קביעת איתים לתורה? זה הופך להיות זמן ביום שעכשיו תורה. פעם שמעתם את הביטוי קביעת איתים ללהיות אני? אין דבר כזה. אתה כל הזמן מבטא אני. בסדר, אולי אתה כל הזמן, אתה לא כל הזמן עכשיו בפועל באיזשהו חשבון נפש עמוק, אבל אתה צריך שנזכיר לך את האני שלך. אתה פעם אחת אומר, טוב, האני הזה שים אותו בצד, בוא נהיה משהו שהוא אינטרס אחר של האני. אין דבר כזה. גם בתורה זה כך. ההתגדלות בבית המדרש היא זה, היא שלא נסלף את התורה. לסלף את התורה זה לעשות אותה פרט בחיי, זה סילוף התורה. ואתה תשפוך ים של תשבחות על הפרט הזה, זה סילוף, זה אלבון. כי זרם החיים שנקרא תורה, שפרץ בסיני, אתה טיפת חיים מזרם החיים הזה. ישראל שעמדו על הר סיני, הוא כבר סמוך ונראה לשבועות. אתה עומד תחת ההר, אתה טיפה מהישראל שעמדו שם. הנשמה שלך הייתה חסרה, לא הייתה ניתנת התורה. אתה מתייחס אל הנשמה שלך לא בתור טיפה מזרם החיים הזה? זה סילוף התורה. יש לנו מחויבות לאהוב את התורה. לאהוב את התורה זה לא לאהוב את האינטלקטואל, זה לא לאהוב את זה כי היא צודקת לעומת השמאלנים, זה לאהוב אותה כי היא חיינו ואורך ימינו. כי אין לנו בכלל תודעה של משהו שהוא לא התורה. לכן לא יכול להיות שבישיבה יש לנו עוד תוכניות, או תיאורטי רוחני, תוכניות רוחניות מה שנקרא, זה נמצא עוד קל וחומר מעשיות. בישיבה נכנסים לישיבה, מתגדלים בתורה, מתגדלים בקביעות בתורה. אבל התורה היא עלולה להיות אצלנו איזשהו משהו כזה של, טוב, אנחנו, מה אנחנו פה בישיבה? אנחנו באיזה קורס, קורס ללימודי תורה, יהדות, אמונה. בסדר, קורס, כל קורס אפשר להפריז שלוש פעמים, ובכלל מקליטים היום, אז מה הבעיה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה שאתה לא נוכח במה שלקחת על עצמך ללמוד? אני לא מדבר באונס, וגם באונס, אני אספר לכם, לחלקכם כבר שמעתם את זה ממני בטח, מה ששמעתי, שמעתי. הרב ועתי ראש אמר בשיעור שאצל הרב צוקרמן זצ"ל, מי שמכיר מכיר, מי שעוד לא, קדימה, הייתה חבורה שלומדת. אצל החבורה שלומדת היה X, זה השלם, לא נראה לי שזה היה משנה כמה השלם, כי הוא על עצמו העיד, הרב צוקרמן, שהיה להם שיעור של ארבעה, וזה היה תקף גם לשיעור של ארבעה. כל הארבעה האלה הם ראשי ישיבות, רבני יישובים, רב קשתיאל, רב צוקרמן, רב שילר, ו ברח לי הרבי, מי זוכר? מי? רב תירוש, נכון. לא, אמרתי עוד אחד, לא משנה, זה היה תקף גם אצלם, אנשים שיש להם מה לעשות בחיים. מתוך ה-X הזה היה הרב צוקרמן אומר, לא זוכר אם 5% או 10%, אם לא נוכחים אין שיעור, וזה פשוט שזה 5% או 10%, אני לא זוכר, כך או כך, זה פשוט שזה בגלל אונס. אונס זה לא חתונה של אח של חבר, זה לא אונס. שאל אותו הרב אוהד תירוש, הקימו מדרשה, מדרשת הרובע, הרב צעיר וזה, אומר לו הרב, נו זה לא ילך, לא ילך. ענה לו הרב צוקרמן, זה אח שווה של התורה. אנחנו לא רוצים לחנך אותם לדעת מה אני אומר בשיעור, אנחנו רוצים לחנך אותם את האח שווה של התורה, את זה שתורה זה לא דבר שמפספסים. ואם שלושה מהחבורה לא יכולים, כי באמת הם לא יכולים, טוב, נחכה להם, ברור, מה השאלה? אבל לא מפספסים. איך אפשר להבריז לחברותה? מה, כי אפשר, אפשר מה? זה הנקודה כאילו...
תאי גזים.
מה?
תראו פה תאי גזים.
מה פתאום? אני לא, אני, הרב ועתי ראש, נראה לי הרב עם הכי הרבה חוש הומור שאני מכיר. אם לא הכי הרבה, בין השלישייה הפותחת. זה לא צריך לעשות בכבדות. הרב צבידה ימשיך פה, אנחנו לא נספיק. הרב צבידה ידבר על זה שזו החירות. ואם למישהו זה, מה שהרב אורי מזכיר, אם למישהו זה יהיה חונק מדי, שיבוא. אבל הוא לוואי, והבעיה הייתה בגלל שחנוק מדי. יש לנו פה אחריות על ההתדבקות בתורה. זה הרבה יותר מהתוספותים שאני יודע. ואוי ואבוי אם לא נדע תוספותים. אפשר הערה לסדר? אנחנו מקבלים על עצמנו לסיים בבא מציע. רבותיי, זה מעליב אותי. מה זה מקבלים על עצמנו לסיים בבא מציע? חורף וקיץ צריך לקבל על עצמנו לסיים בבא מציע? זה הערה לסדר, זה אמור להיות פשיטה. ויש שנים שלא מקבלים את זמן קיץ כזמן פציעות. אז בסדר, השנה צודק שיהיה זמן פציעות. פשוט שסיימים בבא מציע. ואני לא אומר רוצפים על לסיים את בבא, אני לא אכפת לי, אם תדע שלוש פרקים טוב ולא סיימת, אני חושב שזה עדיף. אבל יש פה המון זמן. קביעות, דבקות, ההבנה שאני לא עושה פה גם לימוד תורה. ועיקר הבעיה זה בגלל היחס שלך שפה עכשיו, כן, זה עוד נושא אצלנו שאני בא להתחזק. ואז יש לך כאילו את התבנית שלך של מה שחשבת בלהתחזק. הכי טוב שתלך לרב, אתה בא לפה לישיבה, אל תגיד לעצמך למה באת. תלך לרב, ראש הישיבה, תגיד לו הרב למה באתי. זה יהיה הכי טוב. שתתקדם פה על פי התוכניות שלו ולא על פי התוכניות שלך. כמו שבסיירת מטכ"ל, לא אתה ממציא את השנה וחצי של המסלול. זה לא אתה ממציא. אבל אנחנו נשב פה באיזשהו מעגל ונציע למפקד הסיירת, מפקד הסיירת, אני חושב שלא. לא, לא, זה לא עובד ככה. לא רק שזה לא עובד ככה, כתוב פה שזה אלבונה של תורה. זה סילוף התורה. אנחנו עוסקים בתורה. והדרך לחיות את האידיאל הזו זה הקביעות הזו. זה קיבעון נפשי. לא יכול להיות שאנחנו לא נמצאים בראשון בבוקר. לא יכול להיות. זה אומר שיש לנו בראש עוד משהו. ואם נחשוב עוד פעם על מה כבר יכול להיות עוד משהו הזה ביום ראשון בבוקר. זה עלול להיכנס כבר למילה אלבון, כמו שאני הבנתי אותה לפני שקראתי את הרב צבי יהודה. זה לא יכול להיות. קביעות בתורה. כתוב פה במשנה הרביעית, אנחנו כבר לקראת סיום. יש עוד קצת זמן. יש עוד קצת זמן, אז בואו נקרא. בואו נקרא עכשיו בפנים. ההכרזה היא, מה ההכרזה? ההכרזה שיוצאת מחורב לעסק בתורה, לקביעות בתורה. יש לזכור, מהותה של תורה היא קביעותה בנשמה ובגוף. תכף אני נראה מה הוא מתכוון בנשמה ובגוף. בלימוד, בקיום, במחשבה ובמעשה. הדרך לאידיאל העליון של הר סיני היא הקביעות, מציאות חיים, כי הם חיינו באורך ימינו. אם ישנה קביעות, זו שלמותה של תורה. למעלה הרב צבי יהודה אמר, כל אחד והקביעות שלו. בסדר, אולי זה קשור למה שהרב אורי הזכיר. לא הביטול של תורה שלך זה הביטול שלי, תורה שלי. יכול להיות שאני צריך קצת יותר דברים שמחזקו אותי בשירות פה בישיבה. אבל מתוך איזו מגמה? מתוך איזו מגמה? מתוך הבנה שאני צריך לתת לעצמי בקביעות שלי בתורה גם מקום כמו שצריך למצמץ כשלומדים. אתם יודעים, זה ביטול תורה, מה שכתוב ברש"י, למצמץ. לא, אין מה לעשות, חייבים למצמץ. אז חייבים גם למצמץ בללכת להירגע איפשהו. אבל זה מתוך הבניין של הקביעות. טוב, תראו, תדלגו רגע. לכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. לא עוסק בתורה נקרא נזוף. מה זה הביטוי הזה? נזוף, נוזפים בו, יש ככה דין כזה של נזיפה. והמשנה אומרת שנאמר, נזם זהב באף חזיר. מה הקשר בין נזוף לנזם זהב באף חזיר? אז אני אגיד לכם כבר את הסוף. הרב צבי יהודה, גם כן אני מביא לכם את זה משם שקראתי בשכתוב של הרב אבינר, הוא אומר שזה כמו נוטריקון, נזם זהב באף, נזוף, נון זין אוף, נזוף. למה המילה נזוף, מה היא מתכוונת, מה הפירוש שלה, מה אומרים לך כשאומרים לך שאתה נזוף כשאתה לא עוסק בתורה? וזה מובן ממה שכתוב במשלי, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. אומר הרב צבי יהודה, קודם כל החזיר כולכם מכירים, פושט את לפיו, מראה סימני טהרה חיצוניים ואומר טהור אני. יש סימני טהרה פנימיים ויש סימני טהרה חיצוניים. שלמות החיים, זה מה שלמעלה הוא אמר, נשמה וגוף. שלמות החיים הוא בקיום טהרה פנימית וחיצונית גם יחד. שלמות החיים היא בקיום כאשר יש סימני טהרה חיצוניים בלבד, כאשר יש לך קשר עם התורה חיצוני בלבד. אתה למדן, אתה מסתובב עם הלמדנים גם, אתה יודע להסביר יפה למה אתה לומד, זה יכול להיות שזה רק סימני טהרה חיצוניים. כאשר יש סימני טהרה בחיצוניים בלבד, נראה הכל טהור, בעוד שלאמיתו של דבר אין זה כך, שהרקם השלם של הסימנים החיצוניים הוא רק ביותם גילוי של הסימנים הפנימיים. וקודם כל מה שדרוש זה הקביעות הנפשית בתורה, ההבנה שאני אין לי אלא תורה. הרבה לפני היכולת שלי בלימוד והמסכת שסיימתי, אין לי ספק שמי שיש לו קביעות נפשית בתורה הוא ירדוף אחרי הלימוד. אבל זה קודם כל קביעות, וקביעות היא דורשת סטריליות. זה מקווה, כמו שהרמב״ם אומר, יטבול עצמו במימי הדעת, ואי אפשר לא יוצאים ידי חובת הטבילה כשמשאירים אפילו אצבע אחת קטנה בחוץ. צריך להיכנס לבית המדרש בתנאים של בית המדרש, בתהרה של בית המדרש, ברצף של בית המדרש. ולא נוגע יוצא, נוגע יוצא, נוגע יוצא. אבל למדתי 7 דפים השבוע. אז מה אם למדת 7 דפים? אז מה? זה הנושא? לא יכול להתאפק להרגיש קצת שאני דרשן ופרשת שבוע וזה ש... אז אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. מה אור החיים הקדוש מסביר? הרבה, נכון? אתם מכירים את אור החיים. אבל אחד, מה הוא מסביר? למה שתהיו עמלים בתורה? והמדרש בפרשת נוח שאומר שהעמל בתורה שבעל פה זה בילדין בתורה שבעל פה. אומר אור החיים הקדוש, כן, יש מצב כזה שהקדוש ברוך הוא מארגן לך שתצטרך לעמול, כי לא מעניין אותו שתדע, מעניין אותו שתעמול, מעניין אותו שתתמסר. עצם העמל, אם בחוקותיי, שתהיו עמלים בתורה, לא שתהיו יודעים אותה, שתהיו מתמסרים עליה. ולא כמו נזם זהב באף חזיר, זה נזוף. אתה לא עוסק בתורה, אתה נזוף. אתה עושה פה פרצוף חיצוני של חזיר עם איזה נזם יפה, אתה מלא מבפנים משהו אחר, ממש לא יפה. אלבונה של תורה, אוי ואבוי. אישה יפה שרת טעם, אומר הרב צבי יהודה, הטעם שייך למהות של האדם. טוב טעם ודעת למדני, הטעם זה כמו הדעת הזאת. אבל יש אישה יפה אבל אין לה פנימיות. אחר כך אומר הרב צבי יהודה, ואין לך בן חורין אלא מי שלומד תורה. לא נאמר, ואפילו אם לא כל כך הולך לו בלימוד, העיקר שיהיה עוסק בתורה, שיהיה חש את חיותו בתורה, אז הוא יהיה בן חורין. ילמד 700 דפים ביום, ילמד כמה שורות ביום, זה לא משנה. העסק שלו זה התורה, העסק שלו. כמו שאתם מכירים, טוב, זה מעשה לסתור מה שאני עושה עכשיו. אני מספר סיפור שהוא קצת יערוס את הקו שאני רוצה להגיד, אבל אחרי שתבינו שאני בא להשתמש בנקודה בסיפור. זה כמו שסיפור, אני לא זוכר, איזה תלמיד חכם ששאלו איזה שאלה של משהו בשס, לא, אף אחד לא ידע, אף אחד לא זה, אני לא זוכר, אחד מגדולי ישראל שלפני כמה שנים ידע את זה, כולם התלהבו, היחיד שידע למצוא איזה מקור חזל כזה. אנחנו סיפרו את זה לרב חיים. רב חיים אומר, מה אתם מתלהבים? זה המקולת שלו, זה המקולת שלו. מה, אתה לא יודע איפה הסוכר? יהיה לך מקולת, אתה לא תדע איפה הסוכר? טוב, אז תגידו לי, אתה רואה, זה רק לגדוילים. אז אני מתכוון, תתייחס לזה, זה המקולת שלי, זה החיים שלי, זה עסק בתורה, וזה החירות. מה זה חירות? הרב צבי יהודה אומר שחירות זה הנאמנות לעצמיות, הנאמנות לטבע הישראלי שלי. יוצא של בונה של תורה זה גם האלבון של עצמך, כי כמו שאמרנו, אתה טיפה ממה שהיה שם במעמד הר סיני. טוב, בוא נתקדם, בוא נתקדם רגע למשנה ויהיה לנו זמן לעצור לערבית. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן, חיי צער תחיה. טוב, חבו את המזגן, ותלו ארוחה אחת. אז ברור, כולם אומרים, הרב צבי יהודה, אני אומר בעל פה, הרב צבי יהודה אומר את זה פה, הרב סולובייצ'יק ככה הסביר, לא שיש מצווה לאכול פת במלח, לא שיש מצווה לאכול פת במלח. מציע לכולם ללמוד את מדרש חז"ל על איך רבי אליעזר בן הורקנוס גדל בתורה, ומה הוא אכל כשהוא היה בדרך ללמוד. אתם יודעים מה הוא אכל? שתי גרסאות שם במדרש, הפחות נוראית שבהן זה אבנים, אם אינני טועה. לא? בקיצור, התיאור שאני זוכר זה התיאור היותר מזעזע, מה הוא אכל. לא שיש לך מצווה לאכול, אני אדרבה, אני בעד שיהיה פה תנאים טובים, אני בעד שיהיה פה אווירה של קורס טייס. בני תורה, אני חושב שלא נותנים לכם מספיק, לא הישיבה כישיבה, אני חושב שמגיע לכם יותר. בואו נשבור את הראש איך עושים את זה. ברור, לא עכשיו שחיתות, אבל בני תורה צריך להגיע להם מה שמגיע להם בכבוד. אגב, גם באסתטיקה, פה זה קצת אני פונה אליכם, אבל מה קורה אם צריך יום אחד להמשיך ללמוד למרות שארוחת צהריים הייתה זוועה. עוד סיפור מהרב רטי ראש. יום אחד הזדמן לו כאברך להגיע למשה. יום אחד הזדמן לו להגיע לישיבת הגוש, והוא יורד במדרגות, אני לא מכיר, אבל הוא יורד במדרגות לארוחת צהריים, והתעכבה הסעודה. קורה, מכירים? התעכבה הסעודה. טוב, אפשר לעשות כמה דברים, אפשר פטפט, אפשר לדבר בלימוד. אבל אז יורד רב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל, ראש הישיבה, קיים את דברי רבו למייסה, את הרב סולובייצ'יק, תלמיד של הרב סולובייצ'יק, חתן של הרב סולובייצ'יק. יורד הרב ליכטנשטיין והרב אוהד אומר, אני רואה את זה, וכולנו עומדים, מתמאמים, מסתכלים, בודקים. יורד הרב ליכטנשטיין, זה הפסרה, מה שנקרא מכונה ליין של האוכל, אין. יורד הרב ליכטנשטיין ואומר הרב אוהד, בלי תזוזה אחת בגוף, גילוי ראשוני של לעצור, פשוט בטבעיות של זרימה 100%, יורד, אין אוכל בפס, הולך ללחם, לוקח לחם, שם מלח, נוטל ידיים, אוכל והולך ללמוד. הרב ליכטנשטיין אף פעם לא אכל לחם ומלח, אבל אם צריך, אז ממה אתה עושה עכשיו סרט? מדי פעם צריך פת במלח, מדי פעם. אני גם לא אומר מה כן ומה לא, אז אני לא בחדר שלי. מדי פעם, איפה הקביעות שלך? הקביעות שלך היא במה אוכלים? או בוקיים חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. אז הפוך, צריך להיות פה ארוחות מצוינות. בסדר, מה קורה כשאין? מה קורה כשהיית צריך ללכת לישון בשתיים בלילה? תישן על מיטה מצידי מזרון של המנח, מה שאתה רוצה. מה קורה כשישנת במיטה הנוראית של הישיבה 4 שעות? מה אז קורה? לא שצריך לזמן לעצמנו את הצער, אבל מה קורה כשמה לעשות לפעמים הוא בא? קביעות בתורה. איפה החיים שלך? בחיים אתה לא תפסס ארוחת בוקר בגלל לא יודע מה, כי ארוחת בוקר זה עצם מעצמותיך, נכון? איך יכול להיות שאתה מתחיל עכשיו לבזבז על חשבון הלימוד? מי שיש לו את היכולות של הרב ליכטנשטיין, יש לו את היכולות של הרב ליכטנשטיין. מי שלא, שיסגור את האירוע הזה מהר ויאללה, ובעיקר לא לעשות מזה סרט. בעיקר זה הקביעות. להתגדל בישיבה, בזה אני מסיים, גם צריך לדעת שאנחנו משלם מחירים. אי אפשר לגדול אם אתה לא תשלם מחירים. סליחה רגע שאני אשתף אתכם בסיפור אישי, זה לא הנושא, אבל אני זוכר, מאוד אהבתי את המגרש פה. לי לא היה מגרש פה, לי היה למטה. מאוד אהבתי. אני זוכר את השלב שזה נהיה מאבק. מה, אני אלך היום לכדורסל? מה הבעיה בכדורסל? אין בעיה. אבל זה נהיה מאבק, ובאיזשהו שלב זה נהיה מאבק, וכן, צריך לשלם מחיר. אתה בא לישיבה להתגדל בה, ככה חיות, אל תשלם מחירים גבוהים מדי, כן? אל תקפוץ מהגג, אבל צריך לדעת שאני אשלם מחירים. צריך להיות מוכן לשלם את המחירים. לא נתגדל בתורה, היא לא תהפוך להיות חיינו ואורך ימינו אם נבוא לה עם רשימת קניות של דרישות. המאבק הזה, לא, אני נשאר בית מדרש במוצאי שבת, אני מסוגל. קצת קשה, קצת כואב גם, בסדר? אף אחד לא הבטיח שבכלל לא יהיה פה כואב, הפוך, מובטח שמדי פעם יהיה. ואם לא, אומר הרב שם בתחילת מוסר אביך, רק בשלום ילך ויאמר שלום לי. והוא לא הבין שצריך לקבל את מרירות הסם, תחשוד אותו בדמיונות. הוא רוקד פה בישיבה, מבסוט, זה. צריך לשלם מחירים. בעזרת השם ובעזרתנו. לא נאשים את השם. על השם יזעף ליבו. הקדוש ברוך הוא לא השם בבעיות שאנחנו מייצרים. זה נאמר על האוויל. נייצר פה רוח שהיא בונה בנו את הקביעות בתורה, שאנחנו חלילה 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 לא נהיה מאותם אלו נזופים, כלומר שהתורה היא חיצונית אצלם כמו נזם זהב ואף חזיר, שגורמים לאלבון התורה. אנחנו נצמיח את החירות האמיתית, נצמיח את הקדושה הזאת של עסק התורה, של אני קורא לכם שוב את הרב ציודה, מצב הרצינות והשייכות והדבקות ואהבת התורה האמיתית. תוך כך נעשה את רצונו. עוד לא דיברנו על אחריות שיש לנו כמגדלור באומה, בעזרת השם, ברוכים תהיו.